שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בדף למד עמוד א' מתחת לאמצע ולומדים עד המשנה בלמד א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הצורך בשחיטה מפורט, בחלק השני נדבר על הפסול של דריסה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה הנושא של שחיטה מפורט. מה הכוונה מפורט? פרוע זה מלשון גלוי וברור. אז הכוונה היא שיש דרישה שהחיתוך של השחיטה יהיה גלוי וברור לכולם. לומדים את זה מפסוק שכתוב חץ שחוט, אז רואים שהשחיטה צריכה להיות כמו חץ. כמו שחץ חותך בצורה גלויה וברורה, גם השחיטה. זה באופן כללי, ואנחנו נראה שעם העיקרון הזה כולם מסכימים, אבל יש מחלוקת לגבי היישום, ואנחנו נראה היום שני יישומים, ובהתאם לזה נחלק את החלק הראשון הזה של השיעור לשתי סוגיות. הנושא של הסוגיה הראשונה זה אדם ששוחט בכמה מקומות. יש מחלוקת בין רש"י לבין רוב הראשונים מה הכוונה. אנחנו נראה את זה לפי רוב הראשונים, שזה השיטה של השאילתות, שהכוונה היא שהוא חותך באותו קו גובה, אבל מכמה כיוונים. כלומר, אם למשל נסתכל על ההיקף של הוושת, אז הוא בא מצד אחד של ההיקף וחותך קצת, ואז הוא בא מצד שני וחותך קצת, עד שבסך הכל יש פה חיתוך של רוב, אבל הוא לא עשה את זה בבת אחת, אלא הוא בא מכמה כיוונים. זאת הכוונה שהוא חותך בכמה מקומות, ויש מחלוקת אם זה כשר או לא. רב אומר שזה כשר, ושמואל אומר שזה פסול. עוד פעם שנזכור, רב אומר כשר, ושמואל אומר פסול. למה שמואל פוסל? כי הוא אומר, זה לא נחשב שחיטה מפורט, כי זה לא ניכר בצורה ברורה שיש כאן שחיטה של רוב, כי זה בא מכמה כיוונים. לעומת זאת, רב שמכשיר, מסתבר שגם הוא מסכים שיש דין של שחיטה מפורט, הוא רק אומר, כאן זה נחשב שחיטה מפורט, לא אכפת לי שזה בא מכמה כיוונים. זאת המחלוקת, ועכשיו נראה שתי קושיות על שמואל ונתרץ. קושייה ראשונה זה ממשנה שנראה עוד מעט בלמד עמוד ב' שכתוב שם שאם שניים מוחזים בסכין וחותכים, השחיטה כשרה. עכשיו בהווה מן הגמרא מבינה שהכוונה היא לא ששניים מוחזים בסכין, כלומר סכין אחת, אלא שניים מוחזים בסכין. כלומר כל אחד מהם מחזיק סכין אחר והם חותכים משני כיוונים, כלומר בדיוק המקרה שלנו, וכתוב שזה כשר. זאת הקושייה הראשונה נגד שמואל שפוסל, אבל דוחה הגמרא ששם הכוונה לא שכל אחד אוחז בסכין אחר וחותך מכיוון אחר, אלא החידוש שם זה שהם אוחזים באותה סכין וחותכים ביחד, והחידוש הוא שזה קשר, ואז אין לזה שום קשר לנושא שלנו. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. עכשיו רק בסוגריים נאמר שהגמרא צריכה להבין מה החידוש של אותה משנה של שניים שאוחזים לפי אהב אמינה, ומה החידוש לפי המסקנה. אז מה שכתוב שם במשנה זה שהחידוש הוא שאנחנו לא חוששים שבגלל ששניים אוחזים הם יטרפו זה על זה. עכשיו זה מאוד מובן לפי אהב אמינה שמדובר בשניים ששוחטים משני כיוונים, שאז היה מקום לחשוש שכל אחד יחתוך קצת מדי וביחד לא יהיה רוב ואז יהיה טרפה. אבל לפי התחייה שאמרנו שמדובר בשניים שמחזיקים בסכין אחת, אז כאן אין חשש שהם לא ישחטו את הרוב, כי הרי הם שוחטים ביחד והם רואים אם הם שוחטים את הרוב או לא. אז אומרת הגמרא שלפי זה צריך לשנות את הגרסה ולומר שהחידוש הוא שאין חשש שהם ידרסו. כלומר כששניים מחזיקים ביחד יש חשש שהם לא יתאמו לגמרי והם יעשו חזק מדי כלפי מטה ואז זה יחשב דריס, והחידוש הוא שלא חוששים לזה. בהמשך נדבר יותר על הפסול של דריסה. אז זה היה בסוגריים בהקשר לקושייה הראשונה והתירוץ על שמואל שאמר שאם חתכו משני כיוונים זה פסול כי זה נחשב לא שחיטה מפורט. הקושייה השנייה היא של רבי אבין ונמצאת בשורה הראשונה בלמד עמוד ב', והוא מקשה מברייטה שאומרת שאם הוא שחט את הוושת ואת הקנה לא באותו גובה, כלומר למשל שאת הוושת הוא שחט למטה לכיוון הריאות של הבהמה ואת הקנה הוא חתך יותר למעלה לכיוון הפה, אז זה כשר. עכשיו בהווה מינה הגמרא מבינה הכוונה היא שממש היו פה שני חיתוכים נפרדים, כלומר הוא קודם חתך את הוושת למטה ואחר כך הוא הוציא את הסכין וחתך את הקנה למעלה. עכשיו אם נאמר כמו שמואל שאפילו שהוא חותך באותו גובה והוא רק עשה מכיוונים שונים, זה כבר נחשב לא פרוע כי זה לא היה ניכר לגמרי לעין שזה היה רוב, כי כל פעם הוא עשה מכיוון אחר, אז כל שכן שאם הוא עושה את זה בשני גבהים ודאי שזה לא נחשב ניכר ופרוע, והנה אנחנו רואים שלפי הברייתא זה בסדר, אז זה קשה על שמואל שפסל. עונה הגמרא, באותה הברייתא לא מדובר כמו שחשבנו שמדובר בשני חיתוכים נפרדים, ואז באמת לפי שמואל זה לא ניכר, אלא מדובר שהוא באמת כן עשה חיתוך רציף, אלא שהוא עשה את זה באלכסון, והחידוש הוא שזה כן עכשיו ניכר אפילו לפי שמואל. עד כאן שתי הקושיות על שמואל והתירוצים, ועכשיו לסיום החלק הזה בשורה השישית של למד עמוד ב' הגמרא מביאה סיפור של רב יצחק בר מרתא שבאמת פסק כמו רב ואכל משחיטה שנעשתה מכמה כיוונים. עד כאן הסוגיה הראשונה בתוך החלק הראשון של השיעור. דיברנו על יישום אחד לדין של פריאה, שלפי שמואל צריך שזה יהיה חיתוך אחד רציף וניכר מכיוון אחד, ואילו רב אומר שזה לא נחשב לא פרוע. עכשיו בערך ברבע עליון של למד עמוד ב' נראה יישום נוסף לדין של פרוע, וזה הפסול של חלדה ולפסול הזה כולם מסכימים גם רב. אז מה זה חלדה? חלדה זה כשהוא לוקח את הסכין ובמקום לחתוך מבחוץ פנימה הוא דוחף את הסכין כמו חרב ישר לתוך הצוואר ושם הוא חותך בפנים, כך שבעצם לא רואים את החיתוך של הסימנים. זה נקרא שהשחיטה לא פרויה, כלומר היא לא ניכרת לעין והיא פסולה. אז זה באופן כללי הפסול של חלדה. הדוגמה הקלאסית של זה זה שהוא דוחף את הסכין בין שני הסימנים ומשם הוא חותך את הסימנים, ובאמת זה מפורש במשנה בלמד ב', ובכל זאת רב אצלנו אומר את זה עוד פעם, אז הגמרא שואלת מה הוא בא לחדש. אז מסבירה הגמרא שאם היה רק את המשנה בלמד ב', היינו חושבים ששם הבעיה זה שהוא עשה נגד הכיוון הנכון, כלומר שבמקום לשחוט מבחוץ פנימה, הוא הכניס את הסכין בין הסימנים וחתך את הקנה מבפנים החוצה. לכן בא רב ומדגיש שאפילו אם מדובר שהוא שוחט כן בכיוון הנכון, כלומר שהוא מכניס בין הסימנים ואז שוחט את הוושט לכיוון פנים, כלומר שהוא מכניס בין הסימנים ואז שוחט את הוושט לכיוון פנים, עדיין זה פסול כי זה חלדה וזה לא שחיטה מפורעת. עד כאן השלב הראשון לגבי חלדה, למדנו את הדין הבסיסי שהוא מכניס בין שני הסימנים וזה פסול. שלב שני זה שהגמרה שואלת, מה קורה עם מה שמסתיר את הסכין זה לא אחד מהסימנים, אלא משהו אחר. מה מסתיר? אז נדבר על שלושה דברים, מהחמור לקל, ואז נראה עוד משהו. מקרה אחד זה שהאור מסתיר, כלומר שהוא לא הכניס את הסכין בין שני הסימנים, אלא בין האור לבין הקנה. האם האור גם כן גורם לזה שזה לא יהיה שחיטה מפורט? אז לגבי זה יש שתי גרסאות, מה רב אמר, לפי גרסה אחת זה כשר, לפי גרסה שנייה הוא הסתפק ולא ידע. אז זה לגבי האור. עכשיו רק בהנחה שהאור באמת פוסל, אז הגמרא שואלת מה לגבי דברים שהם עוד פחות קשורים לבהמה עצמה, האם הם גם כן נחשבים כמסתירים או לא? אז דבר אחד זה הצמר של הכבש, ואם נאמר שגם זה פוסל, מה לגבי אם הוא שוחט ופשוט יש מטלית מעל הסכין, האם זה פוסל או לא? אמרנו את זה אגב לא לפי הסדר בגמרא שלנו, אלא לפי הסדר של הראש. בכל אופן לגבי שתי השאלות אלו הגמרא נשארת בתיקו. אז דיברנו לגבי סימן שמסתיר, אור, צמר ומטלית. עכשיו לסיום, רב פאפה שואל שאלה ונסביר את זה לפי ההסבר הראשון ברבנו תם. אומר רב פאפה, האם גם חצי סימן נחשב כמסתיר? כלומר, מה הדין אם הוא תוחב את הסכין באמצע הסימן ואז שוחט משם את הרוב? אם הוא תוחב את הסכין ממש בתוך הסימן, כך שמצד אחד יש לו רוב ומצד שני מיעוט, והוא שוחט את הרוב, האם אנחנו אומרים שאותו מיעוט של הסימן שמסתיר את החיתוך גורם לזה שזה נחשב חלדה או שלא? גם בזה הגמרא נשארת בתיקו. בזה הגענו למשנה בלמד עמוד ב' וסיימנו את הסוגיה של חלדה, שזאת הסוגיה השנייה בחלק הראשון של השיעור לגבי שחיטה מפורט, ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור שזה הפסול של דריסה. עכשיו באמת לפני שהמשנה מדברת על הפסול של דריסה, היא אומרת עוד שני דברים, אבל כיוון שכבר ראינו אותם רק נזכיר אותם בקצרה. דין אחד שהזכרנו אותו בכבזיין וגם אחרי זה, וזה שבקודשים אסור לכתחילה להשקיף שתי בהמות אחד ליד השני ולשחוט אותם בבת אחת, אבל בדיעבד זה כשר. בחולין אפילו לכתחילה מותר, זה דין אחד. דין שני זה מה שהזכרנו מקודם, שאם שניים שוחטים בהמה אחת זה כשר, וראינו שני פירושים. פירוש אחד זה שהם שוחטים משני כיוונים שונים וזה כשר רק לרב אבל לא לשמואל. פירוש שני זה ששניהם מחזיקים באותה סכין והחידוש הוא שזה לא נחשב דריסה. עד כאן הדינים שכבר ראינו, עכשיו נראה את הדינים שעוד לא ראינו, וזה לגבי דריסה. את הדיון לגבי דריסה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נבין מה זה דריסה ומה המקור של הפסול. אז מה זה הפסול של דריסה? דריסה הכוונה היא שמקום להוליך ולהביא את הסכין הלוך ושוב, מה שהוא עושה זה שהוא גם מפעיל לחץ כלפי מטה, ואז הסכין נדחפת אל תוך הבשר וחותכת כמו גיליוטינה, אבל אפילו שהוא לא עושה ממש כמו גיליוטינה, אלא מפעיל קצת יותר מדי לחץ כלפי מטה, זה פוסל. מה המקור לפסול? אז כבר הזכרנו בדף כ"ז ובעוד מקומות שלכל הפסולים אלו יש הלכה למשה מסיני, אבל בכל זאת הגמרא מביאה לזה גם שני מקורות. מקור אחד זה שכתוב זהב שחוט, והגמרא מבינה שזהב שחוט הכוונה היא שהוא רך ומשוך. אז מכאן לומדים שהמילה לשחוט זה למשוך, כלומר שצריך למשוך את הסכין ולא לדחוב אותה כלפי מטה. זה מקור אחד. הבעיה עם זה זה שאפשר להבין זהב שחוט גם בצורה אחרת, שהכוונה של שחוט זה שהוא תבוי כמו חוט, ואז ממילא זה לא קשור למשוך. לכן מביאים גם מקור אחר, שזה היה גם המקור לחלדה, וזה הפסוק חץ שחוט. כלומר שכמו שהחץ הוא נמשך באוויר והוא חותך על ידי התנועה שלו, גם הסכין של השחיטה צריכה לחתוך על ידי התנועה שלה ולא על ידי זה שלוחצים אותה כלפי מטה. אז זה השלב הראשון, המקורות לפסול של דריסה. בשלב השני, אולי בהקשר לזה שלמדנו את הפסול הזה מחץ שחוט, הגמרא מספרת על רבי יונה בר תחליפה שבאמת היה עושה את זה כפשוטו, כלומר שהוא היה לוקח חץ קשת, והחץ היה חד בדופן כמו סכין, והיה מצליח לראות את החץ הזה על עוף שעף באוויר, וזה היה חותך אותו בדיוק בצד הצוואר, וזה היה שחיטה כשרה. זה הסיפור, ובשביל שזה באמת יהיה כשר ומותר, הגמרא מביאה לזה שלושה תנאים. דבר אחד, זה שרב היה בודק לו את החץ, שלא יהיה פגימות, כמו כל שחיטה, זה ברור. דבר שני, זה כמו שאמרנו, צריך שבאמת זה ישחוט בצד, כמו שחיטה, ולא ייכנס לישר לתוך הצוואר, כי אז זה דריסה או חלדה, אז באמת אחרי זה היו בודקים שזה חתך את הנוצות שבצד ולא נכנס ישר לתוך הצוואר. זה תנאי שני. תנאי שלישי, שאומנם זה לא דין בשחיטה עצמה, אבל בשביל שזה יהיה מותר, צריך לדאוג גם לזה, וזה כיסוי הדם. כאן הגמרא מעלה שתי בעיות. בעיה אחת, זה איך הוא מוצא את כל הדם של העוף. מן הסתם, כיוון שהיא נפלה מהאוויר, הדם מתפזר, אבל אומרת הגמרא, לא נורא, נניח שהוא מצא, אז בעיה אחת פתרנו. בעיה שנייה, זה שבדין של כיסוי הדם, לא מספיק לשים אפר מעל, אלא גם צריך לשים אפר מתחת, והרי כאן היא נפלה פשוט על הקרקע, הוא לא שם שם אפר. עונה הגמרא שבאמת מדובר שלפני שהוא עשה את זה, הוא כיוון, או שהוא אפילו אמר בפה, שכל החול באותו אזור, הוא מכין אותו בשביל מצוות כיסוי הדם, ואז אני חושב שהוא שם את זה, וזה מספיק בשביל כיסוי הדם. עד כאן השלב השני, הסיפור על רב יונה בר תחליפה שהיה מצליח לצלוף ולשחוט עופות תוך כדי שהם עפים. השלב השלישי, שמתחיל בשורה השביעית בלמד א' עמוד א', מחזיר אותנו למשנה, וזה לגבי מקרה שבו במקום גם להוליך וגם להביא את הסכין, הוא רק עשה תנועה אחת, כלומר או שהוא הוליך או שהוא הביא. במקרה כזה, כשאנחנו רואים שבכל זאת זה הצליח לשחוט, אנחנו מניחים שזה שחט כי הוא הפעיל יותר מדי לחץ, וממילא זה פסול כי זה דריסה. אז מתי חוששים לזה ומתי לא? אומרת המשנה שזה תלוי כמובן באורך של הסכין. אם הסכין מספיק ארוכה, שגם בתנועה אחת זה יכול לחתוך את שני הסימנים, אז זה קשר. אם היא קצרה מדי, זה פסול. מה נחשב ארוכה ומה קצרה? אז נראה מה המשנה כותבת, נראה איך רבי זיירה מסביר את זה, ואז נראה שני פירושים ברבי זיירה. המשנה אומרת שבשביל שזה יהיה קשר, הסכין צריכה להיות מלוא צוואר. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו בא רבי זיירה ומרחיב את זה שצריך שזה יהיה מלוא צוואר חוץ לצוואר. למה הוא מתכוון? אז גמרא מביאה שני פירושים, נתחיל בשני. הפירוש השני הוא שהוא מתכוון שלא מספיק שהסכין תהיה ברוחב של הצוואר, אלא צריך שתהיה עוד קצת. זה הפירוש השני. הפירוש הראשון הוא שהוא מתכוון שצריך שהסכין תהיה כפולה מהרוחב של הצוואר, כלומר מלוא צוואר ועוד מלוא צוואר. אלה שני הסברים, והגמרא רוצה להוכיח כמו הפירוש הראשון, כלומר מלוא צוואר כפול שניים. איך היא מוכיחה? כי המשנה אומרת שאם הוא שוחט בהמה אחת, צריך מלוא צוואר, ואם הוא שוחט שתי בהמות, אז גם כן צריך מלוא צוואר, וכאן המשנה גם מדגישה מלוא צוואר אחד, משמע מלוא צוואר בדיוק ולא יותר. עכשיו אם נאמר שמה שרבי זיירה התכוון זה שמספיק מלוא צוואר ועוד קצת, לא יכול להיות שבבהמה אחת צריך מלוא צוואר ועוד קצת, ובשתי בהמות מספיק מלוא צוואר בלי העוד קצת. אלא ברור שמה שרבי זיירה התכוון זה שצריך מלוא צוואר חוץ מהרוחב של הצוואר עצמו. ממילא בבהמה אחת צריך סכין ארוכה פעמיים מלוא צוואר, בשתי בהמות צריך שלוש מלוא צוואר. עד כאן השלב הראשון בסוגיה הזאת, שאמרנו שאם הוא עשה רק תנועה אחת, כלומר הוא לא הוליך והביא, אז אם הסכין לא ארוכה מספיק זה פסול. עכשיו השלב השני, המשנה ממשיכה ואומרת שאם הוא כן הוליך והביא, אז לא אכפת לי מהאורך הסכין, אפילו כלשהו ואפילו איזמל שזה סכין מאוד קטן, כל עוד אפשר לעשות הולכה והבאה זה כשר. זה מה שכתוב במשנה, שאפילו כלשהו ואפילו איזמל זה כשר. בגמרא רב מנשה מגביל את האיזמל, שזה דווקא כשאין לו קרניים, כי אז הקרניים יכולים לפצוע את הסימנים. ולסיום רב אח אמרי דרב אביה שואל מה לגבי מחט. אז אם מדובר במחט רגילה, זה ברור שאי אפשר, כי זה פוצע את הסימנים, זה לא חותך. אבל שואל רב אחא, מה לגבי מחט דאוש כפי, שזה מחט שהרצנים משתמשים בו, שזה לא מחט כמו שלנו, אלא יש לו רוחב מסוים, אבל זה יותר קטן מאזמל. האם אפשר איתו לעשות הולכה והבאה וזה קשר? אז רב מנשה אמר שזה קשר, כי הרי במשנה כתוב אפילו כלשהו, אפילו איזמל. אז מה זה אפילו כלשהו? זה בא לרבות משהו שהוא אפילו יותר קטן מאזמל, כלומר אותה מחט. אבל דחה אותו רב אחא, אפשר לפרש את המשנה שהיא רק מסבירה, כלומר היא אומרת אפילו כלשהו, ומה זה אותו כלשהו? איזמל, אבל אולי פחות מזה. זה לא כשר. אז עוד פעם, רב מנשה מבין אפילו כלשהו שזה כשר, ורב אחא מבין שאפילו כלשהו הכוונה היא לאיזמל ולא פחות מזה. עכשיו רב אחא רוצה גם להוכיח את זה, והוא אומר אם כלשהו הכוונה היא אפילו פחות מאיזמל, אז למה המשנה מזכירה את איזמל? הרי כבר אמרנו שאפילו פחות מאיזמל זה כשר. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזאת, כי יכול להיות שבאמת גם פחות מאיזמל זה כשר, ובכל זאת המשנה הזכירה גם איזמל בשביל שלא נחשוב שיש גזרה לא להשתמש באיזמל בגלל שיש איזמלים שיש להם קרניים שהם אסורים, אז אולי גזרו על כל האיזמלים. כמה שמלה הגולן שיזמל שאין לו קרניים מותר. וזה הגענו למשנה בשליש התחתון של עמד א' עמוד א'.
נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום בחלק הראשון של השיעור, דיברנו על הצורך שהשחיטה תהיה מפורט, ומזה יצאו לנו שני דינים. דין אחד זה הדין של שחיטה בכמה מקומות, ששמואל אמר שזה פסול בגלל שזה לא שחיטה מפורט, רב אמר שזה לא נחשב לא מפורט וזה כשר. ראינו שתי קושיות על שמואל שפסל, קושייה אחת משניים אוחזים בסכין שזה כשר, והבנו שמדובר מכמה כיוונים, אבל דחינו שמדובר באותה סכין. קושייה שנייה זה ממקרה שהוא שוחט את הוושת למעלה ואת הקנה למטה, או להפך שגם זה כשר, אבל דחינו שלא מדובר בשני מקומות אלא באלכסון. עד כאן לגבי שחיטה בכמה מקומות. הדין השני שיצא משחיטה לא מפורט זה הפסול של החלה, שאת זה כולם פוסלים. רב הזכיר את הפסול הזה ואמרנו שהחידוש הוא שאפילו שהוא מכניס את הסכין בין הסימנים ואז שוחט כדרכו, כלומר מלמעלה למטה, גם זה פסול. התלבטנו האם הפסול של חלדה זה דווקא כשהסכין בין שני הסימנים, או שזה גם כשמה שמסתיר זה רק האור או הצמר או איזה מטלית קשורה, ובזה נשארנו בטייקו. וגם נשארנו בטייקו אם הוא מכניס את זה ממש באמצע הסימן. עד כאן החלק הראשון לגבי שחיטה מפורט. בחלק השני של השיעור דיברנו על הפסול של דריסה וחילקנו את הדיון לשלושה שלבים. בשלב הראשון הבאנו מקור לזה מחץ שחוט או זהב שחוט. בשלב השני ראינו שרב יונה בר תחליפה היה יורה סכין כחץ על עופות ומצליח לשחוט אותם באוויר. הבאנו לזה שלושה תנאים, שיבדקו את הסכין ושיחתוך מהצד ושימצא דרך לחסות את הדם גם מלמעלה וגם מלמטה. דבר השלישי שראינו שאם הוא מצליח לשחוט על ידי תנועה אחת, כלומר או הלכה או הבאה, יש חשש שהוא דרס, וממילא רק אם הסכין ארוכה פי שניים מרוחב הצוואר אז זה בסדר. אם הוא כן הולך והביא, אז לא חוששים שהוא דרס, אפילו שמדובר בסכין קטן קטנה מאוד כמו איזמל. לגבי מחט דאוש כפי, בזה יש מחלוקת רב מנשה מכשיר ורווח הפוסל כל טוב.